באמת בתחילת שנה להגדיר לעצמי מה אני רוצה מהשנה, מה החלום שלי. נותנים לי כל זמן, אז נכון תמיד אומרים שכשיש זמן לא יודעים מה לעשות איתו, וכשאין זמן כל כך רוצים שהוא יחזור ואני כבר לא חוזר. קיבלתי זמן, המדינה נתנה לי זמן, אמרו לי אל תתגייס, תקר עוד קצת. הצלחתי לסדר שיש לי עכשיו כמה שעות ללמוד, יש לי עכשיו כמה שנים, מה אני רוצה מהזמן הזה? ובמובן הכי לא נחמד להגדיר, לנסות, כן? ואחר כך יהיה נזיל, ואחר כך יהיה לנו גם על מה לחזור בתשובה, זה שהגדרנו. מה אני רוצה לעשות עם עצמי? מה אני רוצה ללמוד? מה אני רוצה להתקדר? מה אני מגדיר לעצמי שנוגע לי? איך אני יוצר תמהיל בין התקפיה להתהפכה? צריך גם ללמוד דברים לא בהכרח מעניינים אותי. זו סגולה טובה. זו סגולה טובה שכשהמעניין ייגמר אני אוכל להמשיך עם הלא מעניין, כי הלא מעניין אף פעם לא היה מעניין, אז הוא לא ייגמר. הוא אף פעם לא התחיל. להגדיר בעצם לעצמי איזה ספרים חשוב לי השנה ללמוד. חברותות, לבד, בחבורה, וזה אני חושב העיקר. זאת אומרת, שיעורים זה נחמד, זה פן, זה בדיחות, זה לא העיקר. ממש, לשבת, עם זה ללכת. זה נראה לי התחלה חשובה. ללמוד בחברותה זה דבר נפלא, בחבורה זה עוד יותר. ובאמת לשבת על בסיסים. כן, אדם שלא יושב על ספרים יסודיים זה קצת חבל, כי הכל יושב על איזה בסיס. גם בחסידות הכל יושב על בסיס, ואצל ראשונים הכל יושב על בסיסים, בקבלה הכל יושב על בסיס. להתחיל באמת, בוא נגדיר מה אני רוצה. זה סתם ככה לפני ההתחלה. מה נעשה בשיעור הזה, בלימוד הזה? נתחיל להתעסק בבעל שם טוב, בדמות, בתורה, במה הוא ביקש לעשות. היום איזה מין התחלה ככה מלמעלה, מסביב. לאט לאט ניכנס פנימה. חשבתי אפילו להתחיל לעסוק באיזה רקע. כן, הנושא הראשון שחשבתי לדבר עליו יהיה היער, המשמעות של היער. על שם טוב, האיש שמגיע מהיער, הם בעצם אחרי הרבה דורות של ציביליזציה, פתאום מישהו מחזיר איזה רומנטיקה עבודה לתוך ההתרחשות. ולהתחיל דווקא לקרוא ממרחק נביא לחמנו, דברים שכתב יעקב תלמון, הוא היסטוריון ישראלי מאוד חשוב. כתב ספר רומנטיקה ומרי, עסק הרבה בתנועה הרומנטית. אחד הדברים הבולטים ביותר בראשית חיפושי האותנטיות הוא העובדה שהתחילו בכך בעת ובעונה אחת יחידים וקבוצות בחלקים שונים של אירופה, ובדרך כלל בלי שידעו כלל איש על רעהו. מה זה אותנטיות? יש מעשה שהרב מנחם העם ספר שפעם הוא הלך במדבר והתבודד, אז פתאום הוא התחיל לצעוק, דיבורי הרב שגר, אותנטיות, אותנטיות. ככה כמה שעות, צעק, אותנטיות. מה זה אותנטיות, דביר? מה זה שאומרים אותנטיות? לפנימיות. הדביר אומר נאמן לפנימיות. מה זה עוד אותנטיות? כלומר, אתה מניח שיש פנימיות. רוב העולם לא חושב ככה, אבל האותנטי מניח שיש פנימיות. אוקיי. מה זה עוד אני אומר מישהו אותנטי?
טבעי
זורמת. בחורה אותנטית? טבעי זורמת. אין הפרדה. אין לו טקט? אין לו טקט, נכון? מה ההפך מאותנטי?
מסודר כזה.
כלומר, אותנטיות זה בלגן. מסכימים? אותנטיות שווה בלגן. מה זה אותנטיות? לא מסכים. מה זה אותנטיות? זה מחמאה או זה לא מחמאה?
איך?
תלוי מה?
תלוי איזה אלון שבת אתה קורא.
איזה אלון שבת אתה קורא? אותנטי זה לא מתקלח, פראי כזה, דביר מצייר מין בלגן, איך? שוחרר.
אולי יש אנשים שהפנטי שלהם בלהיות טבעי ומשופר, אבל יש אנשים שהפנטי שלהם בלהיות בסדר וכל מה שקורה. אני חושב שזה משהו שנובע מעצמך ולא מה שכולם עושים.
כלומר, אבל בעצם אנחנו מניחים שיש איזה פנימי כזה, איזה סובייקט כזה, שאני קשוב אליו, תראו כמה הנחות, אני קשוב אליו, והוא משמעותי יותר מהקשרים חברתיים, מתקנות חברתיות, מכללים וחוקים וכו'. עכשיו, אתה לעולם נמצא באמת בבעיה, נגיד כמורה או כמחנך או כהורה, מול אותנטיות. זה מתנקם בך. למשל, הילד שלך עשה איזה שיגוע למורה. עכשיו, מה לעשות? אני גם זכיתי כאן לכמה טלפונים כאלו בהיסטוריה שלי. קוראים לך, תבוא. אתה אומר, למה? לא יכולים לפרט בטלפון. הכל בסדר? הכל בסדר. הוא בסדר, אומרים לך. צד השני לא בסדר, אתה לוקח איזה טקסי, נגיע, נו, מה? אז המנהלת מסבירה שעשה כזה תעלול, אין לנו כלים לעבוד עם זה. אז אני אומר, מה, אתה תסביר, מה בדיוק, איזה תעלול? המורה הגיעה, ואז במערכת מתוזמנת היטב, ארבע מטוסים מול הפנים, היא באה לשבת דבק, בלי מילה, משהו יפה. עכשיו, מה אתה כהורה מגיב? מה היא מצפה ומה הוא מצפה? כמובן מאליו, אתה צריך להגיד, נו, 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 וזה. מה תפסיד אם תהיה מור? יש כמה מיליונים, ובאמת אתה יודע שמורים לא אוהבים אחד בוק, הם נהנים ממנו. כלומר, זה תמיד התסכול של הבוקים, שהם באמת בסדר, מה עושים איתם? אתה גם לא רוצה שיהיה לך ילד בוק, אתה יודע שגם אתה לא הייתי, אז מאיזה מערך הטייסי שאתה יכול לתבוע ממנו? ומצד שני, אמא לילדים, לאיזה מין חינוך זה? לפגיעה? ותחשוב שלך היו עושים את זה, ולאן הוא יגיע אם זה מה שהוא עושה עכשיו, מה יהיה אחר כך? בכיכר חתולות. איך אתה אמור להגיב? כלומר, אבל הוא אותנטי. נכון, תמיד האותנטיות היא מין מילת גג כזאת, שהשאלה מה אנחנו עושים איתה, מה המשמעות שלה. ובעצם מתחילת הרומנטיקה, קשור לזרמים באומנות, זה קשור להמון תהליכים היסטוריים, שמתרחשים ממחצית המאה ה-17. שולי פילוסופיה, עוד מעט נראה את ז'אן ז'אק רוסו שניצב על כולם. האנושות מניחה שיש איזה פנימי, שיש איזה מתח בין הפנימי לחיצוני. בסדר? כלומר, בימי הביניים זה הרבה פחות נוכח, יש בה דדים, תפיסות כאלה. אבל עיקר העניין, בסדר? הרמב"ם. אתם שמים אותו על ציר האותנטיות? יש דרך המלך, ככה זה עובד. מה אתה מרגיש, לא מרגיש? איך תבנה מדינה? כל אחד יבוא עם ההרגשים שלו. האותנטיות מניחה א', שהמערכת מספיק יציבה, היא לא תתפרק. החשש באמת מהפנימיות, מהסובייקטיביות, זה שאם כל אחד יקשיב לפנימיות הזאת, הכל יתפרק פה. ואני לא יכול לאפשר את זה. אני אומר שיש אותנטיות, אני מניח שהכל מספיק יציב. כלומר, האנושות מגיעה לאיזה שלב, שאומרת, יש לי מספיק ביטחון עצמי. זה גם מבחינת אלול. אלול, אני אומר, יש לי מספיק ביטחון עצמי להתחיל להרער. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. הפשט זה שאתה חוזר בתשובה ואתה מתפרק. אנחנו מבקשים שהוא יעזור לנו, חזור בתשובה ושנשאר שלמים. כי באותנטיות יש באמת איזה סכנת קריסה, סכנת התפרקות. כן, פעם הוצאתי ספר נקרא אמרץ לבך, הוא מתקשר אליי ראש ישיבה, זה עוסק ברצון השוב, מאוד מומלץ לאלו מישהו. והתקשר אליי ראש ישיבה, אמרת, תגיד, מתי מספיקים אצלכם לעלות, לרדת, רצון? מתי זמן? אני אומר לו, מה זאת אומרת, 24 שעות, 7 ימים? הוא אומר, תראה, קם בבוקר שחריס, רץ, פזר את ה-13 ילדים שלי במויסס, הגדולים שלו בישיבה. סדר בוקר שיעור, חוזר הביתה, מוציא אותם, חוטף משהו, חוזר סדר צהריים, מחתן, חוזר נרדם, שחריס בבוקר, מתי בדיוק עולים יורדים אצלכם? כלומר, האותנטיות גם מניחה שמה, לא רק שהמערכת מספיק יציבה, מה גם יש? יש זמן. לפני 1,000 שנה היה זמן לאותנטיות. דברו עם הרביש, בונה להורים שלכם את הבית, עושה את היחידה למטה לסבתא. יש לו זמן אותנטיות? ויודע מה זה אותנטיות?
למה אתה מגדיר אותנטיות כפעולה ולא כתיאור?
אני אומר, זה מגיע במשולב עם זה שפתאום נוצר זמן גם.
לא, הערבי הוא אותנטיות.
נראה לי אותנטי...
הוא לא יודע, כלומר, הוא לא יודע לדבר על זה. כלומר, הנקודה השלישית זה שהאותנטיות בנויה על זה שאנחנו מדברים עליה. הוא לא יודע שהוא אותנטי, הוא גם לא... הוא. יפה. כלומר, שהרומנטיקה התחילה לדבר על האותנטיות, בעצם על מה היא דיברה?
על מה שהיא לא.
יש לה זמן, יש לה אמצעים, ויש לה משהו שאין לה. אז אתה רואה אמנים מתחילים, גוגה נוסע לטהיטי, ואתה רואה שופנהאואר נוסע למזרח אסיה, נוסע להודו. שם מצאנו את האותנטיות. כלומר, האותנטי הוא מישהו לא יודע שהוא אותנטי. ואנחנו מחפשים אחרי זה עבדה. ומתרחשת במאה ה-17 וה-18, זו תנועה עולמית כזאת, לחיפוש אחר האותנטיות. כלומר, יחד עם איזו התפתחות טכנולוגית, יש איזה חיפוש אחרי האותנטי שהערבי, או... האסיאתי, המזרח אסיאתי, או האוריינטלי, או החרדי, או עכשיו שאלו את עצמכם מה עם החברה הדתית לאומית. נכון, אין שאלה איפה היא מונחת בהקשרים האלה, כל חברה. כלומר, המקום הזה שפתאום אני מחפש את המשהו העבוד הזה, זה מתחיל במאה ה-17. עד אז במובן מסוים אין את התנועה הזאת של החיפוש הזה. הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות היהודית בדרום מזרח גליציה, באוקראינה הרחוקות, לא שמע מימיו על שירת אוסיאן ועל המיסטיקן הגרמני הטמן. נראה לי גם אנחנו לא שמענו. אף על פי כן פיהם את כולם אותו דחף, אותה תשוקה לביטוי עצמי חופשי, ללא הכבלים והמעצורים שעוררו תחושת מועקה וכפייה. זו הייתה התקוממות נגד הרציונליזם, ומצד אחר נקודת צי של המגמה שהחלה עם הופעת לותר ומתגלגלה אחר כך לרציונליזם. מה זה האותנטיות? מה הוא מניח? כמו שאמרתם, בלי מעצורים, בלי כפייה, ביטוי לאיזה משהו שקיים, יש איזה משהו כזה. כל המערכת לא נותנת לי להקשיב לו, אבל אני רוצה להקשיב לו. הרציונליזם מצד אחד. עכשיו זה קשור גם, הוא זורק פה לתוך ההתרחשות את לותר, איך לותר משפיע. בעצם הקתולית זה המעצור, זה המועקה, והגיע הזמן שתחרר. זאת אומרת, אותה תנועה שפאולוס עושה ביחס ליהודים, עושה לותר ביחס לפאולוס. יש מערכת, ובעצם אתם כפופים למערכת, ומרוב הלכה אתם שוכחים את הקדוש ברוך הוא. מרוב כללים, אומר פאולוס, אתם שוכחים את הלב. הסיפור זה לא מילת הבשר אלא מילת הלב. במאה ה-16 לותר עושה אותו דבר לקתולים. כלומר, אנחנו מחפשים את הנקודה עצמה, את המעבר לכללים. זה הדבר. כמקובל מניחה ההשקפה הקלאסית שקיים סדר עולם אובייקטיבי אלוהי או רציונלי של אחדות, אימון, הרמוניה, שלמות שאנו נולדים וחיים בו בעל כורחנו, והמרדנים וקשי העורף שבנו יכולים להטריס כנגדו ולבעוט בו, אך לא לשנותו. לעומת זאת, עולמו של הרומנטיקן מפורק לרצף אינסופי של גירויים, זימונים, אתגרים. מה? מסכים איתו?
לא, כל
מי שאתה
מתחיל לדבר, אני מרגיש שזה כאילו בעצם היום אנחנו מגיעים לזה, אבל מושג שצריך לעבור גיור לחומר חזק כשהוא כאן סי
הגוף. אני לא יודע אפילו אם הוא צריך.
לא יודע, צריך לעבור.
צריך.
הוא לא יודע, כי הוא משפט הזה זה באמת הכי אנטי יהודי שיש. רצף הנספי של גיורים זמינים בעצם.
ותהיה פתוח. לא, לא. אגב, זה לא, זה לא דברים שהיו אי אז, כן? זה, זה... הכל בהתרחשות. בני אדם החלו להעדיף את המחוספס, הפראי והמוזר, על המסודר והמתוקס, הגן האנגלי לעומת הגן הצרפתי. את הפשוט, הספונטני והראשוני, היינו המקורי והאמיתי. ועד יש הנחה שתמיד הישן הוא הטוב, הוא המקורי, הוא האמיתי. זאת אומרת, אין טוב ורע שהיה פעם, פעם זה טוב. פעם זה טוב. פעם זה קדוש. הווינטג'. אז זה לא רק בעיצוב ולא רק באופנה, זה גם בקדושה. כלומר, שאתה, זה מסורת, תמיד זה ככה. כלומר, הישן הוא הבית אב, זה הנכון, והחדש צריך להוכיח שהוא, כן, לא מזמן פגשתי את יהודי בשם יאבץ, סבא שלו זה ראש שיבת פונוביץ' על שמואל מרקוביץ' בחתונה. אז הוא אמר, למה אתם שיניתם את הלבוס? אמרתי, היה חם לחבר'ה. אגב, זה לא התשובה הנכונה. התשובה הנכונה היא שרצו להיות כמו החלוצים. זאת אומרת, תחשוב שהייתם הולכים כמונו. היה מקום בחליפה. וביום העצמאות פתאום בתוכשתי, ולא היית יודע, וזה הולך לפה וזה לפה. אבל פתאום שיניתם, ידכם על התחתונה, אנחנו הפכנו בעל כורחנו לאותנטיים. מה שהוא אומר, אני אומר לך, לא נכון. הפכנו לאותנטיים, אז אנחנו צריכים לשמר את מה שמעולם לא היינו. כלומר, הסיפור של הלבוש, גם הרב שגר כתב את זה בפרשות שלו מישיבת הכותל, מי שרוצה, זה בעמוד 73, על זה ששינוי הלבוש גרם לנפילה באיכויות הלימודיות. זאת אומרת, הציבור שלנו לא מחזיק ראש בלימוד, כי הוא מגיע מהרחוב. הוא ככה הולך למדה. עכשיו, אותו שכל, זה לא אומר, זה לא שאין שכל או יש שכל, אבל זה העדינות הזאת, ההקשר, האותנטיות של הלימוד. ואז ממילא יש משהו שהמקורי והאמיתי, אנחנו לא שופטים האם מה שהיה פעם זה טוב או לא. ברור שזה המקורי. מה, אתם מסכימים? שזה האותנטי. על המסובך והמרובב שאולי כוזב ומושחת. זה תהליכים שבעצם מתרחשים מהמאה ה-16 אפילו. יש איזה געגוע לישן, לקדום, זה הדבר עצמו. ולכן באמת, זקניך ויאמרו לך, שימו לב, כל חברה, מי המנהיגים שלה? אנשים צעירים או אנשים מבוגרים? כלומר, בחברה מסורתית, תמיד האנשים הכי מבוגרים יהיו המנהיגים. בחברה לא מסורתית, זה להפך, העולם שייך לצעירים. כלומר, הצעיר בעצם למד מכל הטעויות של הזקן, כי הזקן הוא רצף של טעויות, והוא עצמו מתחיל משהו חדש. זאת אומרת, חברה מסורתית, שזה נורא בולט. בסדר? ציבור מוכן שאדם בן 103 יניג אותו, או אדם צעיר. זה מכריע בהמון נגזרות. המון נגזרות, יש לתודעה הזאת. אני שואל. אני זורק את זה. אז זה הצד השני, כלומר. מצד אחד, כן, אדם שם את זה עכשיו חזיתי, מצד אחד האותנטי, הישן הוא האותנטי, מצד שני הישן הוא גם הכבול, והחדש משתחרר מהישן והוא האותנטי והוא מקשיב לפנימי. אז מה זה האותנטי? נכון, יש פה שני זרמים של אותנטיות.
אני חושב שכאילו לנסות להלביש את האותנטיות במשהו זה עצמו שהוא בלתי אפשרי, זאת אומרת האותנטיות היא משהו סובייקטיבי בשביל הבן אדם הישן, אני אקרא לזה הטבעי בשבילו, זה כאילו להסתכל לאלה שמעליו ולחשוב מה הם אומרים. בשביל אדם הצעיר זה... הדבר הטבעי בשבילו זה ללכת לאיפה שבא לו ללכת.
איך?
מקורי.
מקורי. אחרי זה, המושג הזה הוא באמת...
מקורי זה המקור.
המקור.
המקור
הייחודי. המקור שלי. נכון, זה מין, גם המילה הזאת, האותנטיות, וגם השאלה בדבר המקורי, האם אני רוצה להיות מקורי. יש אמירה יפה של רב חיים וולוז'ין, זה מופיע ברוח חיים, זה פירוש שלו על אבות, שהוא אומר שהחידוש תורה הכי טוב שהקדוש ברוך הוא אוהב, זה שאדם חוזר על מה שהוא למד בלי שום חידוש. אז מה הוא הצליח להגיד בזה? מה אני רוצה להגיד רב חיים? הגיע בחור בישיבה, שאול רוצה לעשות את השפיל שלו בסוגיה. אני שמעתי בשם הבל ולחשין שאמר שאין היום בירושלים אף אדם שעוד יכול לחדש. נגמרו החידושים. בלימוד זהו, הגענו לאיזה סך, אז אמרו לו, אז מה יש לעשות בישיבות? הרבה שנים צריך לעשות כדי להגיע על מה שאני אומר לך בגיל 80. אין יותר מה לחדש. נגמר. פקוק, הצנרת התמלה, זהו. סוגר את הפקק, שלום. אין עוד מה להגיד. עכשיו, האותנטיות מניחה שזה לא ידע. נכון, יש משהו מעבר לידע. יש משהו ש... אני מחפש את המקורי, את הלב, את הנשמה, את הדבר הזה שאני לא יודע להגיד מהו. שזה הדבר. החיוניות הזה, השפע הרב גוני הפרוש של שייקספיר, סרוונטס, קלדרון, טאסון, כמובן דנטר, וכשבו אתה יותר מהומרוס וברגיליוס, שני המופתים הקלאסיים של השלמות המוחלטת שאין למעלה ממנה, לא בכוח ההמצאה העמודה והמשוכלל הגדולה, אלא בזרימה החופשית האיתנה של כוחות החיים. עכשיו, איך זה משפיע לנו, נגיד, על הציור, נגיד על השירה, על הפרוזה, על הפילוסופיה, על המתמטיקה, גם על הומניות וגם על ריאליות? הכל מושפע בעצם מהתנועה שמה? שאומרת שהמשקל והקצב זה לא. זה לא. הסיפור זה המקוריות, ההמצאה, השכלול. כאן מבוע מסתורין ונס היצירה אולי החוזר ומתחדש בלא הרף. יצורו של דבר, רציונליסט דיבר על זכויות היחיד, ואילו הרומנטיקן רומב והסגיב את האינדיבידואליות. זה נתן דעתו על מושג האדם של עצמו, וזה היה שקוע במסתורין העמוקים של אישיות קונקרטית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אותנטיות, אז מה אפשר להניח? שיש גם איזה... זה קדושה אחרת, נכון? האופציה לקדושה היא אחרת. תקשיב לעצמך, יש בפנים איזה קדושה שרוצה לצאת. זה לא קדושה שנמצאת בחוץ, זה קדושה שנמצאת בפנים. חיים מוולוז'ין מניח בשער ג' שזה ההבדל בין החסידים למתנגדים. כלומר, הוא אומר, ברגע שאתה מניח שהכל בפנים, אז איבדת את הקדושה. קדושה זה הנבדלות. זה חוויית המצווה. אשר קידשנו, איך נהיים קדוש? לא מקשיבים לבפנים, ולא מוזיקה מקודשת, ולא ריקודים. אשר קידשנו במצוותיו. סגור. לא מרגיש, כן מרגיש. לא הולכים למקווה כי זה חוויית התארות. הולכים מתי שצריך, וכל השאר לא הולכים. כן, יהיה פה בעצם שתי שפות, אומר רב חיים מוולוז'ין, שכמובן הוא נאבק בכל שער ג' להוכיח להפוקי מהאותנטיות, ונעשה משל בפי כסילים, הוא אומר בפרק כבר בשער ג', שקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, וגם במקומות מטונפים, והכל נמצא בפנים. זאת אומרת, אתה לא תצליח להחזיק חוויית הקדושה כנבדל, כמעבר, את הביטול של האדם אל הדבר האינסופי הזה, הנומינוזי, הכל בתוכך. איך אפשר לדבר על מותר אסור? אז יהיה תנועות מוסריות שיגידו, החטא הוא הלא אותנטי, נכון? החטא הוא הלא טבעי, הפך הטבע. אני מכיר את הביטוי הפך הטבע, שזה כיוון אחד. או אתה אומר, זה בכלל לא משנה לי הפך הטבע או לא הפך הטבע. כלומר, סיבה והתוצאה שקשורה לטבע היא לא קיימת, היא לא רלוונטית. זה מה שעושים. אני בכלל לא נכנס, אני לא מכניס את האף אפילו לתוך השפה הזאת של טבע. אני רק מפסיד. מפסיד את הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא מעבר, הוא מעבר לאדם. הדבר עצמו הוא... יש לו איזו עוצמה אדירה שחורגת בעצם מהאדם, מהסובייקט, מהפנימיות. מה, תנועה אותנטית בעצם משתלטת במובן מסוים על הרבה מאוד מעוזים המערביים. והשאלה בעצם, האם אפשר לטעון שהחסידות היא תנועה, זה מה שמנסה לטעון תלמון, אנחנו נצטרך לבדוק אם אנחנו מסכימים, תנועה שהיא חלק מהמערכת של התנועה האותנטית שהולכת בעולם. לכל אלה נלוותה אותה הרגשה אופיינית לרומנטיקה, הרגה העזה, כליון הנפש הבלתי פוסק, הגעגוע, הכמיה, המשיכה, עזה וגילויה השונים היו לדבר, יורי אשמה וגעגועים אליי חרטה, לאיזה גן עדן עבוד של תום ילדות, ציפייה עזה, לפעמים המרידה לעתיד, כיסופים לארצות מרחקים, לעלילות אגדה, למעשיות נוראות, וקוט בחורבות עתיקות, מצודות נטושות ובתי עלמין. זה קטע נורא מעניין, שאלה נחשב אחד ה... שלושת ההיסטוריונים המובילים שהיו פה במדינה, לא חושב שיחלקו על הקומפלימנט הזה, אם לא המוביל שבהם. מה זה אותנטיות? המקום שבאמת יש כיליון, יש כיסופים, יש הרגעה. עכשיו, תחשבו על אלול במרחב רומנטי, ואלול במרחב לא רומנטי. ראש השנה במרחב רומנטי, ותשליך במרחב לא רומנטי. כלומר, הכל שונה. נכון, איזה... אתם מזהים דמיון בין, בין שני הבתי כנסת האלה? משהו אחר. כל הקדושה, כל המערכת, שונה לחלוטין, שאני זורק לתוך, לתוך ההתרחשות את שאלת האותנטיות. עכשיו, באותו זמן, הנביא הגדול של האותנטיות זה רוסו, ש... כתב את הספר אמיל על החינוך, כתב הרבה ספרים, ציטטתי פה מזה, והמשפט המכונן שלו, ממש אפשר לשים את זה סלוגן, הכל יוצא טוב מתחת ידיו של בורא עולם, הכל מתנוון בין ידיו של האדם. כלומר, מה אומר רוסו? אלמא דשיקא, ולאדם יש סיכוי להיות אותנטי? או הסיכוי היחיד של האדם להיות אותנטי זה קרב לבורא עולם רבותיך, מה שהיה להוכיח. תראו איך איזה מהר הוא עשה את זה. כי האדם באשר הוא, או הגבר אשר שם בשר מבצרו, האדם תמיד מנוון הכל, הוא מאלץ חלקת אדמה להניב את יבוליה של אדמה אחרת, כופה עליה לשאת את פירותה של עץ אחר, מערב אלה באלה את סוגי האקלים, את היסודות, את העונות, ומבלבל ביניהם, ומטיל מום בכלבו, בסוסו, בעבדו, ומערר את הכל, ומעוות את הכל, הוא אוהב את העיוות, אוהב מפלצות, הוא אינו רוצה שום דבר כפי שעשהו הטבע, אף לא את האדם, צריך לאלפו למענו כסוס לרכיבה, צריך לעצמו על פי טעמו כמו עץ בגנו. הממסד לא אהב את רוסו. הדדי, אבל אותי לימדו לפני הטירונות שאתה שפריץ על הצוואר נרטב, שמשפריץ עליך אתה טובה. הוא עושה טובה. הוא טבע. אוקיי, איפה הדת נמצא? אני עזר שואל שאלה מצוין. הדת היא האותנטי או הדת היא הלא אותנטי? זה גוף השאלה. מה אתם אומרים?
אני לא אעשה את זה לא רלוונטי. כי אם אתה אותנטי אז... או שאתה תכניס את הדעת לשם, או שאתה יש לך
את חמישה. ומבחינת
רוסו, מה שהוא רוצה להגיד,
אל תהיה תרבותי. אוקיי.
לא,
שואל
דתי,
הוא
אמר, ולא להיות
תרבותי,
זה לא דתי.
כלומר, הדת נתפסה כבר כאנטיגון, התרבות. היא האותנטית.
כן,
אבל באותו
אופן הוא היה יכול להגיד, אל תהיה דתי. הוא לא היה אומר את זה, אבל אחד
שלא
יודע.
אבל תשימו לב שכאילו המאבק זה אפילו על השפה. הדת זה אותנטי? אותנטי. למה? זה מחובר לפנימיות?
זה כאילו... זה כמו, כאילו, זה דברים שכן אומרים מדור לדור, זה כן אומרים שגדלת עליהם, אם לא, זה לכם.
אז זה...
לא משנה אם בבית מסוים, לא יודע שלא הולכים את זה, זה לא שזה עבר מדור לדור, זה כמו, אז זה היה גנים שלי, לא יודע, כאילו, זה כן, זה כן.
אז בואו ננסה להגדיר אותנטיות, יש שני דינים. יש אותנטיות כמו שדביר אומר, גדלתי על זה. גדלתי על זה שווה אותנטי, מה זה? יש אותנטי, לא גדלתי על זה, אבל זה מה שאני מרגיש. אבא שלי לא הלך עם גרטל בכיפור. לא נסע לאומן. לא ידע בכלל שטובלים בשבועות בבוקר. אני טובל בשבועות. עדיין חושך. זה אותנטי או לא? כמה אנשים פה אבא שלהם וסבא שלהם ידעו בכלל שטובלים בשבועות בבוקר? מי ידע בזה בכלל? זה נולד עכשיו. בעלי, בסדר. עכשיו, כשאני הולך לטבול בשבועות בבוקר, לא קיבלתי מסורת. למה אני עושה? אז זה אותנטי עוד הפוכה. אז מה זה אותנטי? תעשו לי, תגידו איזה חילוק.
אני אותנטי זה מה שאתה עושה בלי שהוא ידרוש ממך מאמץ נפשי של תנועה, זאת אומרת. גם אם זה קשה, זאת אומרת, אני עושה את זה באופן טבעי, זאת אומרת, אני לא עושה, כאילו, אני לא עושה השתדלות כדי לעשות את זה.
אז זה, יש לו אותנטיות של דביר, נקרא למסורתיות, גדלתי, אז זה מה אני עושה? לא דביר, אצלנו לא היו מרביצים בערב כיפור עם רצועה. אצלכם היו מרביצים? אני בשיעור א', אמרתי, אני חייב לראות. הלכתי לראות מרביצים, ואז הגיעו אליי, הגיע התורי. עכשיו שילמו אז הרבה על זה. ולא ריחמו. לא ריחמו. איפה הלכתי? לא ריחמו. רגע לפני שאני חוטף, שילמתי על זה. 39 מלכות. זה אקט אותנטי או לא אותנטי? אני מפחד לספר על זה על אבא שלי, לא שמע על זה. עד היום לא סיפרתי. כלומר, יש לו אותנטיות שזה המסורתיות, שמה שאבא שלי עשה אני עושה. סבא שלי אני עושה. יש לו אותנטיות שמה שהם עשו אני לא עושה.
לא, שמה שסבא שלא עשה אני עושה.
יפה. מה שסבא שלא, אני בוחר לי גם איזה שלא ואיזה עשה. נכון? זה לא יזכר חבילה. אני אומר, הסיפור של האותנטיות, סיפור נורא מסובך, הפוך. יש אותנטיות אנטי-אותנטי. יש אותנטיות שאני בוחר, יש אותנטיות שקיבלתי, לפעמים אנחנו פשוט עושים הצרכה. מה שסבא שלך עשה זה נפלא. אני מת על זה. זה השירים שאני שר. ומה שסבא שלי עשה, אתה שר. לא מוכנים להחליף. נלחמים על זה. נכון?
אולי עצם העובדה שאנחנו מדברים על זה ככה, ואנחנו מנסים להצביע על זה בעצם העובדה שאנחנו מנסים עד כמה אנחנו לא מבינים בכלל מה זה אותנטיות.
מה זה אותנטיות?
שאין לנו את הכלים להכיל אותנטיות. תלך, תראה, תצפת על אינדיאנים במשך חצי שנה, שבת אינדיאני קלאסי באמזונס. אולי סוף סוף תבין מה זה אותנטי. הוא גם מקורי בעיניך. הוא גם מרגיש שלעצמו מקורי, הוא לא צריך כאילו, הוא לא מעמיד עצמו מול משהו, הוא מכיר את השבט שלו, הוא מכיר את העלים של, של העצים. אולי זה כאילו, כאילו הרומנטיקה, כאילו תמיד הסתכלה על זה מבחוץ, כמו שאמרנו עד עכשיו, כאילו. תמיד ניסה להבחן את זה בכלים שלה. בכלים שבסופו של דבר, שהם מלווים גם בכל מיני דעות ותפיסות שהם ניסו לאמץ, זה כאילו עם הזמן, שזאת הרומנטיות. באמת הם לא צריכו לתקור את הנקודה. כי אותנטי זה לא משהו שהוא מתמרד. והרומנטיקה כולה בא להתמרד, כל הזמן. אותנטי לא מרגיש צורך להתמרד. אני אינדיאני, אני גדלתי אינדיאני, אני לא רואה גם שום עניין אחר בשום דבר אחר.
אינדיאני אותנטי, או
כשאני
רואה את האינדיאני, אני רואה אותו אותנטי.
מי אותנטי?
האותנטיות היא רק מבחוץ, רק
מחיפוש
אחרי העבדה
כלשהו?
או שגם אני יכול להיות אותנטי, כשאני יודע שאני אותנטי?
שזה שאלה של אנתרופולוגים, שקלוד לוי שטראוס הולך, כן, הוא כתב ספר שלם על בני זולו. הוא נוסע שם באירופה, אני נוחה בראשית המאה, נוסע לאפריקה וכותב את הספר. אז בעצם הוא כל הזמן כותב על המקום שהם, ברגע שאדם לא יודע שהוא אותנטי, הוא בכלל לא במגרש. ואז זה בעצם שאלה, יש אותנטיות של המשך ויש אותנטיות של מרידה, שאין שום דבר אולי משותף ביניהם. כלומר, כמו שאתה שואל, שבט זולו הזה, הבחור הזה שכל היום שם תרזן על העצים, זה אותנטי? לא, הוא לא בסוגיה בכלל. עכשיו, מניח תלמון שהבעל שם טוב בעצם חלק מתנועה של אותנטיות.
גם
גם אפשר.
כן.
זה באמת שאלה, האם אדם מושפע, לא מושפע? האם אני מוכן לראות את התנועת חסידות בהקשר הזה, או בכלל זה לא קשור? ואיזה מין אותנטי, איזה מין אותנטיות יש בתנועה הזאת? חשבתי באמת להתחיל עם דברים שמביא בעל התולדות יעקב יוסף, ובכלל שמדברים על בעל שם טוב זה מסובך קצת לנסות להגיד מה הוא אמר. כן, נגיד גם ספר צוואת הריבש, ריבש זה רבי ישראל בעל שם טוב, שזה יצא בהוצאת קהת, וגם ספר שנקרא כתר שם טוב, שני ספרים שרוב ההגדים שבהם הם של המגיד ממזריץ'. וכבר אדמור זקן באיגרת קפי בתניה אומר, המכונה צוואת הריבש ואינה צוואתו כלל. זאת אומרת, כבר אדמור זקן יודע שזה לא הצוואה שלו ואינה ממנו אלא מיוחס. אז יהיה לנו קצת מסובך להגיד מה הבעל שם טוב אמר, זו שאלה נורא מסובכת, אבל כן אנחנו יכולים להניח שמה שהנכד בדגל מחנה אפרים ומה שהתלמיד בתולדות יעקב יוסף מביאים שאומרים בשמו, זה בשמו. עכשיו, אבל נעסוק ונתחיל את השנה בדברים שהבית מדרש של הבעל שם טוב. זאת אומרת ככה, עניין גלות מצרים וגאולת מצרים, כמו שהיה בדרך כללות אומה ישראלית, כך יש בפרטות אדם אחד. וכמו ששמעתי מן הבש, פירוש הפסוק, קרבה אל נפשי גאלה, כי קודם שהתפלל לגאולה כללית, צריך להתפלל לגאולה פרטית לנפשו. וזה הפך הכל. הפך הכל. נכון? אתה מתפלל, למה אתה מתפלל? על עם ישראל. על העולם. נכון? לא רק זכור לחיים טובים כל מיני בריתך, אלא זכור יצוריו, כל היצורים, מבקשים על כולם ועל עם ישראל. זה הטווח הכי קרוב שאנחנו מכיר. אתה באמת אגואיסט, לך על עם ישראל, לא זה על עצמך. תיקון אזור אומר שזה כהנה יקלבין דצבחין הב הב. מה אתה שנור? זה לא צורה, זה לא צורה לבקש תביא. לא מכבד, זה לא עושה את זה לאף אחד. סוג מסוים אומר התיקון הזוהר, אתה נודניק. תשמור חולות נודניקים. מה הפתרון? פתרון זה אני חלק מזה, הקולקטיב. והקולקטיב הזה, אני מבקש עליו, ועם הבקשה עליו אני בעצם גם הרגע, כן, כמו בבתי כנסת שאומרים מי שבא לך אבנה הוא יברך, ואז הגבאי אומר ואותי, גם אני חלק מהסיפור. עכשיו אם אני חלק מהסיפור, בסדר, פלחתי פנימה. פעם היה לי מעשה כזה עם הרב אלישיב, הלכתי להתפלל איתו בכותל. הרב אלישיב היה מקפיד להתפלל כל סוכות בכותל, בסדר, ממש מוכיח שזה מצווה דאורייתא. פעם עניין ותיקין היה שם איזה יהודי בריסקר שמי אזור והיה עם שמוע, תפס איזה טורבו, התחיל לשגע. שגע של הרב יושב ככה עם השעון נופל. טוב, השם אלוהיכם באמת, ספרתי איזה 6-7 נדודים כאלה, הוא נצמד אליו. הרב יושב היה אז למעלה מ-90. השם אלוהיכם באמת, זה כבר עבר גבול. הרב יושב אמר לו, נו, נמשיך יציב ונכון, והבריסקר נצמד, בואו נו, התחיל להצביע לה למעלה. טוב, בעזרת אבותינו הוא כבר מתקדם, צמצם טווחים לכותל, אתה רואה שהוא תופס את המקום שנצמד לאבנים. כמה משפטים אחרי, מתחיל לצעוק המשפטים האחרונים של התפילה, וכולם רואים איך הבריסקר מתחיל קורע, שוחה. אבל יושיב בנחת, לאט לאט עוד כמה דקות, עד שהציבור סוחב לו שם במי כמוך. נו, מגיעים. טוב, נגמרת התפילה, הבריסקר, בכל זאת יהודי קנוי, ניגש למורון, אומר לו, נו נץ, ועוד דוקץ אותו, אומר, בירושלים לא היו מקפידים על הנץ. אתם ירושלמים, אתם לא יודעים כלום, אתם רק תמיד בירושלים, בירושלים ככה נוהגים, אז הוא קצת, זאת אומרת, בירושלים לא מקפידים נפש. אבל יושב אומר לו, אתם הגעתם למעלה, הייתם ראשונים, למה? אז הסתכלו עליכם ואמרו, לא של נובן, בוא נבדוק. תהילה, בוא נבדוק כמה, תפילה, בוא נבדוק. עקבו אתכם בהתחלה. אנחנו הגענו כל כך הרבה אנשים, השומר ראה שכל כך הרבה אנשים ידע שאי אפשר להתחיל לבדוק. כולנו נכנסנו בפנים. אתה עדיין אצל השומר. עכשיו, קפצת, הגעת, אני הוביל, דקה לפני. אני התפללתי עם הציבור. אני חלק מאיזה הקשר. אני לא שנור. אני מתכונן עם כולם. אתה הגעת יופי, סימן תבינו. כלומר, ההנחה אומרת שאנחנו מתפללים, אנחנו חלק מהקהילה. מי שיש לו בכנסת בעירו אומר את הגמרא בברכות, ריש לקיש אומר, ולא נכנס, נקרא רשע. יהיה חלק. אז נכון, לפעמים יש תסכול, אתה בטוח שאתה פונה למישהו וכל שאר פונים למישהו אחר, זה לא נפגש. זה לא אותו אחד. חלק. יש מצוקות, יש כאבים. עכשיו, שואל שאלה יפה, הרבי מקומרנה בהיכל הברכה, פרשת בעלותך, רבי יצחק אייזיק סחרין מקומרנה. רגע, אבל אתה אומר לי להתפלל על הציבור, על הכלל. אני מכיר את עצמי, זה לא מעניין אותי. אני תקוע עכשיו, יש לי צרות עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, עם עצמי, אני מתוסכל, לא יודע, אני רוצה להמשיך בישיבה לעזור. אני מוכן לדבר עם הקדוש ברוך הוא להתחנן על עצמי, אבל לבקש על כלל ישראל. סתם שקר. מה, נתחיל לעמוד אחד על השני? אז הוא אומר, אז מה האפשרות? או שתתפלל על עצמך, אז אתה כהנה יקבין את הצמחין ההב-הב, תפלל על הציבור, זה לא מעניין אותך. שאתה לא כנה, שאתה שקרן, אז זה גם לא מעניין אף אחד. תפילת השקרן. כן, הוא תוקע אותנו משני הצדדים, הקומרנה. אז הוא אומר כך, תפלל על הציבור, תגיד לה קדוש ברוך הוא, גם אני חלק מהציבור. ואז תזכיר את עצמך, כלומר, תנסה למצוא בתוך התפילה הכללית, איפה אתה מונח, אבל אל תפלל על עצמך. מה יש לנו אצל בעל שם טוב? לפני שהתפלל גאולה כללית, הוא לא אומר לא. תפלל, אבל לפני, גאולה פרטית. גאולה פרטית, חוס יזוס גאולה פרטית. אז אם אתה צריך לשאול, למה הרב ציודה התנגד כל כך לחסידות? גאולה פרטית. פשוט, בסדר, אבל שם הוא ממציא סלוגן, גאולה פרטית. מה זה גאולה פרטית? איך יכול להיות גאולה פרטית? הפרט בכלל לא נמצא על ציר של גאולה, ולא על ציר של גלות. גלות וגאולה זה רק ציר של קהילה, זה ציר של עם, זה ציר של אומה, זה ציר של היסטוריה. כן, שיחזקאל אומר בחזון העצמות היבשות, בואי הרוח והפיחי בכל הגביעות האלה, בעצמות היבשות מאוד, הוא מזכיר שם. אפשר לדבר על עם ישראל. אפשר לדבר על הקשר היסטורי, זה גאולה, מה זה גאולה פרטית?
דוד המלך.
איך?
דוד המלך עם ציר, לא בעצם.
למלך, נכון? החסידות באמת תופסת את עצמה באומן מסוים בזיקה מאוד גדולה לתהילים, דוד המלך. אבל זה שאלה, מה קורה עם דוד המלך? כלומר, התפילה שאנשי כנסת הגדולה מתקנים, תפילה הכללית. פתאום אתה רואה פה שבל שאתה מדבר על גאולה פרטית לנפשו, שזה מניח גם שיש נפש, זה גם נקודה נוספת, זה הנקודה של המקווה. המקווה, יש בו גם חזרה רבה אל המקום של הראשוני. לפני כל הלבושים, לפני ההבניות, לפני הדיבורים. בעל שם טוב יש סדר כוונת מקווה שלו, מופיע בתחילת ספר כתר שם טוב. זה מאוד מעניין, מסובך גם. אז תלמדו את זה, אבל צריך לשבת על זה, אתה מסובך. הסיפור של המקווה, שהארי מחזיר את העיסוק במקווה, שבעל שם טוב מעצים את זה, יש לו בעצם גם ניסיון לחזרה אל נקודת ראשית, נכון? כלומר, אני כל היום הייתי שכחתי את כמו שדביר אמר לנו בהתחלה, שכחתי את המקור, את הרחם, את מה? את הנאמנות הפנימית. נביא מים מיוחדים וכו' וכו' שינקו את כל הלבושים הצועים. אז נתחיל פה מהארי, אחר כך נדבר על שם טוב. גם אמר לי מורי זל שטוב לאדם שידור בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמיים, כדי שיוכל בכל רגע לישא עיניו אל השמיים כדי להסתכל בהם. הם תוך שער רוח הקודש. שער רוח הקודש זה הארי מסביר איך הוא הגיע לרוח הקודש. זה לא מסובך, ככה אני הלכתי. רוצה? יאללה, אין פה סודות. יש שני אנשים בהיסטוריה שעשו את זה. שני זה רמח"ל. רמח"ל מתנגדיו אומרים לו, מה זה? אתה גם מגולח, גם רווק, גם שבתאי צבי היה לו מזמן, חושבים אותו בשבתאות, לוקחים אותו לרב אלפנדרי. יש שני אלפנדרי, אחד היה בירושלים לפני 100 שנה, אחד היה 300 שנה. איך שהם מכניסים את רמח"ל אליו, הרב אלפנדרי צורף את הראש, אמרו תוציאו. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, הלא זה פניו דומים לאחוריו, מה הבאתם זה אצלי? לא מחמר פניו דומים לאחוריו, איך נגיד? לא מוכן לראות את רמח"ל, זורקים את רמח"ל מפדובה. אומר, טוב, אני אלך קצת לאזור אחר, נגיע לפרנקפורט, פרנקפורט יש יקים, הכינו לו בור, זורקים אותו 3 ימים לבור. מלמעלה צועקים לו, תפסיק לי לדבר בקבלה, מה זה עושה בלגן, אם לא אתה נשאר שם. טוב, אין לו ברירה, חותם להם, יוצא, מגיע לאמסטרדם, פותח ישיבה, אסור לו אבל הבטיח בפרנקפורט, חתם, זה יקים, אתה לא יכול לעבוד עליהם. לא לעשות, יש יתרונות, יש חסרונות, זה יקים. חתם להם שהוא לא יכול בכלל להתעסק בקבלה. אנחנו עושדנו המון חיבורים בקבלה, אבל הרווחנו את דרך השם ואת מסילת ישרים. הספרים שבעצם בזכותם יש את כל שאר הרמח"ל, אחרת לא היינו יודעים מזה. מה הרמח"ל עושה במסילת ישרים? שזה אגב היה הספר הסנוע עליי. 10 שנים לא אחת לפתוח אותו. גם בכיתה ט' חגגתי גם כתב יד קודשי מסילת ישרים וגם מנוקד. היה לי מספיק איחורים. כל איחור פרק. 26 פרקים, היה לי כפול 2. כשסיימתי במחצית הגשתי מסילת ישרים כתב יד, חצית הבאה כבר הגשתי מנוקד, בסוף המחצית היה לי גם מנוקד. חוויה הזאת 10 שנים לא אכלתי לראות את זה. הייתי בישיבה, השיעור במסילת ישרים, לא הייתי יכול לא רק להיכנס לשיעור, לא הייתי יכול לדבר עם הרב שם מעביר שיעורים במסילת ישרים. טראומה. פעם אחת קיבלתי טלפון מאחד גמותו בני ציפר, אמר רוצים שתכתוב מאמר עליו. אמרתי טוב, אני לא יכול אבל לפתוח אותו. 10 שנים. לא יכול לפתוח. אמר, לא, אתה תכתוב? לא יהיה אף אחד. אני טוב, אני נסע. פתחתי מסילת ישרים. היה לי רגע כאילו. אמרתי, וואו, מה קורה פה? הוא בעצם אומר לכל המתנגדים שלו, תראו איך אני זכיתי לרוח הקודש, זה הכל. זריזות, נקיות, פרישות. ככה אני עבדתי. לא זכיתי טעור מן ההפקר, לא צנח עליי זלזל. עבדתי. הוא גם. זה הכל. כלומר, גם בשער רוח הקודש וגם במסילת ישרים, בסוף יש את רוח הקודש, נכון? זה היה פרק הכ"ו במסילת ישרים. אומר לך, ככה אני, ככה הגעתי לזה. תעבור, הכל בסדר, זה לא סודות. אחר כך אנחנו נראה גם מחלוקת כזאת בתוך חסידות, האם הצדיק אמור לגלות את הקלפים. אחרי שאדמו"ר זקן מוציא את ספר התניא, יושב עליו ואומר, ועל עוד וו יתרה וחסרה הייתי יושב כיהודה לדימים. אתה רואה ממש מדקדק בספר, זה הספר החסידות הראשון נכתב כספר. למה? יותר מדי מנדנדים לאדמו"ר הזקן, הוא כותב באיגרת, והרי איך? הוא אומר, וקצה נפשי בחיי והלא מבלבלים מוחי כל היום, ואין נותנים לי מנוח לא ביום ולא בלילה, ומתי אעשה גם אני לביתי? אז הוא כתב באיגרת, והרי אני רוצה לברוח מהם אל מקומות שלא יכירו אותי ויהיה שם לבד ולא אניח לאף אדם לבוא אצלי. בסדר? אתם רוצים להיות רבה, יש הרבה כבוד, אבל גם שגעים אותך, תחשבו, אל תגידו לא ידעתם. ושהוא מוציא את התניא, יוצא כנגדו רבי אברהם מקליסק. כלומר, זה מין דבר, אתה כותב ספר מסודר איך מגיעים למדרגה רוחנית, מה פתאום החסיד לא אמור לדעת איך הוא מגיע לזה? מה הוא בפרשה בכלל? הוא צריך שלו דבר אחד, אמונה של חכמים. הוא צריך להאמין שהרבה שלו חכם. זה כל מה שהוא צריך. זה חסיד. אתה תנסה להסביר לו איך להגיע, אבל הוא לא יכול להתחיל בכלל. מה שקיבלנו מהמגיד, אומר רבי אברהם מקליס, שאגב היה תלמיד הגר"א, כאן הודע בהתחלה, אחר כך חצה את הקווים, מי הכי חוסיד, מה שהחסיד צריך זה להאמין שהרבי שלו יודע מה הוא עושה, זה הכל. הוא לא צריך לדעת מה הוא עושה, הוא לא מבין כלום, כל המעשה שלו, אבל הוא פוגש פעם, פעמיים בשנה, בראש השנה, פסח אדם שמבין מה הוא עושה. מספיק, זה הגדולה שלו, שהוא מבין שהוא לא מבין ושהוא מבין שהשני מבין. זה הרבה מאוד. עכשיו, בא רמח"ל, בא אדמו"ר הזקן, בא הרי בשער אופק קודש, הוא אומר, יש לי ספר מודולרי. ככה זה עובד. איך אתה תקבל רוח הקודש? תגור בבית עם חלונות, תסתכל לשמיים. וזה כאן הודע ההפך מה? שמה? מי כותב נגד זה? הקדמה לפעת השולחן, כן, רב ישראל משיפלוב כותב איך הגרא הגיע למעלתו. זה אגב ספר שהוא כותב בצפת. והיה סוגר התריסים ולא היה פותחה מימיו. תמיד סגור. אל תבזבז לי זמן, יש זריחה, תראה איזה יופי. שום דבר. תמיד סגור התריסים, חלונות סגור. תמיד. תקלו, תמיד רבנים מצטלמים עם תריסים סגורים. נוף, אגב. זה הסיפור. והיה דוחי המגידים, והיו מנסים לבוא אצלו דרך החלונות, והיה סוגר התריסים. הכל סגור. תלערי, החלונות פתוחים. אגב, הכל סגור. בפרט אם יביט בנפלאותיו יתברך ממעשה שמיים וארץ, כמו שאמר, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. ולכן טוב לאדם שיסתכל בכל רגע לשמיים, כי דבר זה מחכים את האדם ונותן בו יראה וקדושה. תסתכל לשמיים. כן, רב רחמן יש לו את המעשה מחייקל, שפע לפה, שפע לפה, שפע לפה. הוא אומר לו, אין את האיש עסקים מתי תסתכל לשמיים. כאילו, מה זה להסתכל לשמיים? תבין פרופורציה. כל הריצה הזאת, מה אנחנו עושים בהתבודדות? תקלים לשמיים. אתה עוצר רגע, אתה אומר, יש עוד מרחב, יש עוד איזה קונטקסט אחר. זה כמו שאם הייתי שם פה איזה מצלמת וידאו ומשדר וישירות אליכם הביתה, הייתם מתנהגים יפה, שואלים שאלות חכמות, ככה לא עושים. השמיים בעצם נותנים איזה קונטקסט אחר למה שקורה פה. תסתכל לשמיים. אצל הגר"א הכל מתוך זה, אין מרחב אחר, התורה זה השמיים. למה אתה סוגר את השמיים האלה? כי השמיים האלה בשמיים דקטנות מתחרים בשמיים דגדלות, שזה הורייתא. סוגר את השמיים. גם אמר לי ארי סגיס בשם אוריזל, ששמע ממנו כן דבר יותר מוכרח צריך אל האדם לעניין השגה כמו הטבילה, שצריך שיהיה אדם טהור בכל עת. עכשיו זה אחד הדברים הכי יפים בכתבי הרי, ואומנם אני ראיתי למוריזל ששישה חודשים של החורף רובם לא טובל. הוא בודק, קורא שהרב שלו אומנם אומר לכם ולטבול, אבל הוא מה לעשות לא טובל. למה? היה חולני, תירוץ ראשון. תירוץ שני, היה שבור. תירוץ שלישי, ואימו לא הייתה מניחתו לטבול. זה הכי נפלא, הרי הקדוש לא טובל, אה? מה לעשות, יש לו אימא, האימא קובעת לו מה לעשות. חולה, שבור, אומרת לו חלס, אתה לא תלך לטבול לי, רבי צחוק, אתה לא תטבול. נכון, אנחנו אומרים הארגיע, על כל הארגיע שאימא שאומרת לו, אל תטבול. רוב החורף לא טובל בכלל.
זה ממש
לא טובל. וזה אמת וברור אצלי. מה האמת וברור אצלי? מה האמת וברור אצלי? שמה? שהוא טבל או שהוא לא טבל? שהוא לא טבל. ולא מבני כך נסתלקה זה סגתו ממנו כלל. אני, והאב האמינה הייתה כל הסוג את תעזוב אותו כי הוא לא טובל. לא מקפיד לאמא, שומע לאמא. והרי מעצים את הסיפור של התפילה, שהיא בכלל לא תלויה בתפילה בעזרה, נכון? הרי לאט לאט התפילה של עזרה מוקלשת, נכון? ומה עושה הרי? אומר לך זה טליה בתבילה לבעלי קראים? לא. אלא, מתי טובלים? אה?
תמיד.
מתי שאפשר קופץ, נכון? נכנס, מה המשנה? בעל שם לא מסק נורא העצים את המקום הזה. שאמר רבה שזכה ככה מדרגה שלו הכל הוא בעבור, שתמיד בתבילת המקווה תמיד, ובאמת זה עניין גדול מאוד, כי המקווה מתאר את הגוף והנפש. אני צריך לעשות הכל בכוונה, לא חס ושלום מצוות אנשים מלומדה, ואז חס ושלום לא נחשב לכלום. מה מדגיש? אה? מקווה גם עבודה. כי מה זה המקווה? מזכך אבל זה עבודה בעצם להתחבר אל, אל המקום יותר. זה לא מצוות, זה לא אוטומט, זה לא קורה מה שלא יהיה אני בפנים אני מסודר. לא מצוות האנשים מלומדה. שזה הארי, שזה כאילו הקלאסי הרגיל, התורה. אצל הבעל שם טוב אתה רואה שצד אחד הוא כאילו מכניס את זה, זה אובייס, כולם טובלים, כולם צריך סידים, אני אשראי לפני שאח יסתובל, אין דיון, זה כאילו טובלים, אז תאמר צד שני, הוא אומר דווקא לכן שלא יהיה מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, זה חלק מאיזה, חלק מאיזה סיפור של התקדשות, של טהרה, של דיוק. זה לא אוטומט. אמרו על רבי ישראל ועל שם טוב שזכה לכל הערה והמדרגות שהיה לו הכל מחמת המקוואות, שהיה מתמין מאוד בתבילות, והמקווה בתמידיות טוב יותר מהתענית, שהתענית מחליש הגוף מעבודת השם. כלומר, האופציה לטהרה שיש לפני הבעל שם טוב זה תענית, הסיגוף. אגב, אני מניח ש... אתם יכולים גם להבין, יש משהו באמת מטהר בתענית. זאת אומרת, אתה מצליח להתגבר על ההתניות הפיזיות שלך. זה גם במזרח אסיה יש כל מיני תרגילים כאלה, להתגבר על הפיזי, להגיע לאינסוף דרך ההתאמרות וההתגברות על הסוף. יש את זה גם אצל בעלי המוסר. כן? יש סיפור מרב שלמה זלמן, שאחד שאל אותו איך נהיית אותו מזלמן? אז אמר שכולם היו מחכים לאוטובוס ואומרים הוא הגיע, עוד לא הגיע, אני הייתי לומד. אז אמר הרבה בירושלים עשו ככה ולא לא נהיו אותו מזלמן. ואז אמר לו אחד המשפטים החזקים, אמר לו ותמיד שהיה עובר האוטובוס היו מסתכלים אחריו, אני אף פעם לא הייתי מסתכל. שבמקור זה בישרול סלנטר, בישרול סלנטר היה עושה לעצמו תרגילים שהיה עוד ילד, ככה מספרים, מי שהיה נכנס לכיתה תמיד תקליר תרגיל. אחר כך איך זה הגיע לנוברדוק? לנוברדוק היית מקבל מכתב, היו מחכים 24 שעות, ככה רב דוב קאץ פותר בכיס, לא פותח. אני עשיתי תרגילים כאלה עצמי, זה לדעתי זה אחד התרגילים הכי קשים. בוואטסאפ זה למעלה מבחירה אני חושב, אבל כן, בוואטסאפ שם.
אבל אני אומר שהפסגה זה לא יתגרד שם דרך.
לא יתגרד. לדעתי נכתב יותר קשה. יתגרד, בסדר, נו זה גוף. נכתב, אולי זה יראה לה. תשמר עם המשכנתה, אתה חי כמו בן אדם? 24 שעות. ואחר כך, והיו כאלה והיו מחכים. אתה רואה גילו את העבודה. אתה לא בודק, אתה אומר בוואטסאפ זה גאוני, לא מסתכל כלום, נכון? זה קשה, תעשו תרגיל כזה. אה? קשה מאוד, לא יכול, לא מסתכל אפילו, כאילו אני מתגבר על הרב שגר שלהם, שזה הסיפור של הברכה. דיבר על כמה סיפורים בזה שאנחנו מברכים על האוכל, אבל אומר רגע, אתה בא לקפוץ, הנפש הבהמית קופצת, אתה אומר לה רגע. כלומר, הרגע הזה של הברכה זה זיהוי הקדושה בתוך המקום שלכאורה לפני הקדושה. העצירה הזאת, היכולת לבלום, תולה ארץ על בלימה בולם עצמו בשעת מריבה, המקום הזה שאני עוצר לרגע במקום הכי קשה לעצירה. מגיע מכתב, תחשבו מה זה היה אז. לא היה טלפונים ולא וואטסאפים ולא כלום ולא אימיילים, כלום. אתה מתגבר על עצמך, אתה מצליח להשתלט כאילו על המובן מאליו. אז טוב, אחרי ההקדמה הזאת, מה השעה? נראה משהו קצר על הילדות של בעל שם טוב ונמשיך בעזרת השם שבוע הבא. שבחי הבש זה ספר שהמון נכתב עליו, על האמינות שלו, על האותנטיות שלו, אבל ספר מאוד קדום. בעצם סיפורים על הבשט. ספרות שבחים זה ספרות שמספרת כמה האדם הוא גדול. כן, זה ז'אנר שלם, מתחיל מהמאה ה-16, שבחי הארי, יש גם לפני, אבל כבר מתחיל... היה שדרכו היה ללמוד כמה ימים ואחרי זה לברוח מבית הספר ויחפשו אחריו ומצאו אותו יושב לבדו ביער ותלו הדבר פני שהוא יתום ואין משגיחין עליו, הוא נער משולח, והביאו אותו עוד הפעם למלמד וכן היה כמה פעמים הוא בורח אל היער להתבודד שם עד אשר בהמשך הזמן התקרר הדבר ונתייאשו מליתן אותו למלמד ויגדל הילד שלו כדרך הארץ. זו ההגדרה הכי נפלאה, גדל שלו כדרך הארץ, כל פעם הוא בורח אל היער. עכשיו הוא יתום, כן, הרבה מהגדולים שחידשו שהם לא רק הערת שוליים למשהו קיים, יש פה חידוש אצל בעל שם טוב, נסה לראות את זה, יש איזה חידוש בתפיסה שלו, בעמידה שלו בעולם, בתורה שלו. אחר כך יש הרבה תורות שהן הערות שוליים לדבר הגדול, כן, זה לא כל אחד שיושב בישיבה יש לו כבר תורה חדשה. פעם כתב ברקלי שכל התרבות המערבית זה הערת שוליים נמשכת אחת לסוקרטס. איך? אפלטון? אפלטון, נכון. המקום ש... עכשיו הכל פרשנות. פעם שמעתי את רביקל אריאל שהוא אמר שהרב קוק שיתק 500 שנה. מעכשיו כל מה שיהיה ב-500 שנה, הוא אמר איזה בשורה גם טובה כי עברו כבר 70 שנה. נשארנו עם 430, הוא אמר. אבל לא, אין חידושים ב-500 שנה הקרובים, מה לעשות? כשנמורתי אמר על עצמו ש-600 שנה לאחריו לא יהיה אף חידוש, אבל קוק 500, זה יותר מתון. ועכשיו זה הכל באורן, אתה תכתוב על עוני שבת, אתה תסביר מה אמר הדור לדורנו, אומר לך הרב יגאל אריאל, לא יהיה חידוש מהותי.
אבל זה נחמן נכתב אחרי
הרב קוק. יפה, אז אם זה לשיטת יפה שרב נחמן נכתב אחרי הרב קוק, אצל הבעל שם טוב יש בעצם את המקום, הוא גדל שלא כדרך הארץ, יש פה זה משהו אחר, בורח אל היער, אל המקום שבא להתנער מהציביליזציה. זה כבר לוקח אותנו גם למקום של ההתבודדות ביער כמובן. כן, אני בעצם מחפש מקום שהוא מעבר לקיים, להתחבר אל משהו שביומיום קשה להתחבר אליו. אני מציע מושבה של בעלי תפילה שנמצאת מחוץ להתרחשות העירונית, העיר והיער, האותיות מתחלפות, מתבלבלות, ויוצא מהעיר אל היער. כי בנה לעצמו בית, בית התבודדות ביער, ושם היה מתפלל ולומד כל הימים לרבות הלילות, כל השבוע, רק משבת לשבת בא לבית, ביער. מה יש לו ביער? יש לו חיות, יש לו צמחים, מה אין לו? מה?
בני אדם.
בני אדם, החבר'ה מהבבילון לא נכנסים. יש לו אנשים ששודדים, נכון? היער זה תמיד, תגיד ללכת, איך? ללכת עד היום ביער לבד בלילה. מפחיד. מה מפחיד? מה יקרה? איך? אבל מה יכול לקרות? תמיד יש איזה פלילונרים שם שמסתובבים. יש רכבים חשוכים, אתה לא יודע איזה עסקאות יש בפנים. יש משהו מפחיד. כלומר, העיר, יש בה איזה הגנה, זה קין שבונה עיר, זה בעצם ההצלה מזה מהחיות שרודפות אותו, מהרוצחים. יש עיר, בעיר יש כללים. אתה יוצא מהעיר, אין כללים. אין מי שיגן עליך. וכמו בסיפור עם הרב אלישיב, אתה בא לבד, חוות בודדים, בודקים אותך, עושים לך סרטים. רגע, יש לך אישורים, אין לך אישורים, מי אמר, נביא דחפור, אחר כך תגיש עירו. בעיר יש כל כך הרבה אנשים. כן, יש משהו בהמוניות הזאת שהוא חסר סיכוי לבדיקה. והשם טוב יוצא ליער, נמצא ביער. וההתגלות שלו היא גם ביער. כן, יש פה סיפור נפלא שהבעל שם טוב מבקש מאחד מהתלמידים של הגיס שלו, וזה אגב בזיווג שני, כן, הבעל שם טוב אשתו הראשונה נפטרה, מעניין, אפשר לדבר הרבה, גם האישה של הרב קוק הראשונה נפטרה במהירות, בקיצור ימים, והוא התחתן עם בדודתה, וגם אשתו הראשונה של הבעל שם טוב. שם טוב גם יתום וגם כן, זה סבל גדול, זה מסכת איסורים שלמה שהוא עובר, וכולם חושבים שהבעל שם טוב הוא מין ווירדו כזה שנמצא ביער, מוזר, מוליך ילדים לבית הספר וחוזר וחופר בתית, לא איזה סטנציה רוחנית, לא משהו מרשים. והתלמיד הטועה הזה מגלה כמה הבעל שם טוב קדוש ואיש אלוהים, ושהוא בגיל 36 הוא יודע שהוא יתגלה, והוא מבקש ממנו שייסע למוהרג, זה רב גרשון, שהוא יהודי נחשב בקהילה, אחר כך הוא הולך פה לישיבת בית אל, נורא מעניין, לומד, כן, קבלה פה, עם... לומד ערבית, לומד, דבר איתם, ולא יגלה כי אם שילך לקט הצדיקים הגדולים אשר היו בעיר וגם לרב הקהילה ויאמר בזה הלשון, הנה יש אור גדול בסביבות קהילתכם, מהראוי שתלכו לאביו העיר. והלכו כולם לכפר שלו לבקש אותו שיבוא העירה, והבשת ראה מקודם ונסע לעיר, והם באו לקראתו, וכשפגעו זה בזה ירדו כולם למקום אחד ועשו ביער כיסא מענפי לנות והושיבו עליהם וקיבלו אותו לרב עליהם. רב היער, באמת הכתרה של רב זה תמיד מקום מאוד מהודר, בבית כנסת, מקום של ציוויליזציה. הוא עושים לו מענפי אילנות, עושים לו כיסא, תראו את הציור הזה אפילו, את הוויז'ן הזה מול העין, הוא רב היערות. כלומר, מול מתחם העיר, בעל שם טוב נמצא ביער, אצל רב נחמן יש ים, אצל בעל שם טוב יהיה ים, יש מדבר. כלומר, יש פה איזו חלופה להתרחשות העירונית שמתרחשת באותו זמן. וגם זה נמצא אצל רב נחמן במעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו, שהבן שפחה שהוא בעצם הבן מלך המוחלף, כן, הולך ביער ונתבהל מתחילה, אך אף על פי כן היה לו נחמה קצת מאחר שמצא כאן אדם ושאל אותו אדם, איך באת לכאן? חזר הוא ושאל את האדם הזה, איך באת אתה לכאן? ומה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? מי שואל ראשון? תשיב לו, אני אבותיי ואבות אבותיי נתגדלו כאן, אך אתה אין, איך באת לכאן? ואני מפה, אני איש היער, מה אתה עושה פה? כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב. יש את האדם מהיישוב, יש מחוץ ליישוב, נכון? לא מיושב בדעתו, מחוץ ליישוב. ונתבהל כי הבין שאין זה אדם כלל, מאחר שאומר שאבות אבותם נתגדלו כאן ואדם מן היישוב אינו בא לך, אני כן הבין שוודאי אין זה אדם כלל. ככה תופסים את הבעל שם טוב, זאת אומרת, ככה תופסים את החסידות, היא בעצם נמצאת ביער שזה מחוץ לסיפור האנושי. האדם המאוער, האדם שבורח ליער, המקום שעצם היער מערער את העיר, מערער את הוודאות, מערער את היציבות.
נפגשים
באמצע, כן, יש פה את המשחק עם העיר.
לא, הרבה שאתה מגיע לעיר ולוקחים כאילו עושים לו, לא עושים לו את הטקסט הזה
בעמידה, נכון,
עושים לו איזה כיסא, עושים לו
כיסא, כלומר בעצם הוא עושים לו יער בעיר. זה אולי המגמה של החסידות. יש חסידויות שהמגמה זה להוציא את העיר אל היער, יושב רוב החסידויות ניסו לשמר את ה... להכניס את היער לתוך העיר. אפשר ממש להראות את זה כשני כתבים. בין כך נגענו היום באמת בנקודה הזאת של, של האותנטיות, של הרומנטיקה, של היער, של הטבילה, של הרצון להגיע לאיזה ראשית. ניגע ככה בשבוע הבא בעוד כמה נקודות שהן התחלה, ואז אני אשמח שבגדול לעבוד לפי ספרים, לפי נושאים אולי בספרים, ממש לעבור על עיקרי התורות של הבעל שם טוב, אחר כך של המגיד, לראות על מה הם דיברו, כלומר מה בעצם עיקר העיסוק, מה זה מחשבות זרות, מה זה תפילה, מה זה תורה, מה זה ריקוד, המון המון דברים שהבעל שם טוב בעצם מתחיל מהם, ואחר כך לראות איך עובדים איתם, איך זה מתקדם. אבל נתחיל באמת מהבסיס הבסיסי ביותר. איזה השם.